ברוכים הבאים לפודקאסט הפיננסי, גילאון וגורדון.
שלום רב ושבוע טוב ללקוחות, לחברי הקהילה וגם לך דרור.
אהלן נדב.
המלחמה בישראל נמשכת ואיתה המשקולת על הכלכלה המקומית, הבורסה וגם שער החליפין של השקל. מאז תחילת השנה ממשיך להתרחב הפער בין הביצועים של השוק המקומי לבין הביצועים של מדד המניות העולמי. אגב, מאז תחילת שנת 23 עלה מדד המניות העולמי ב-22%, בזמן שבתל אביב עלה ב-3% בלבד, מדובר על פער של קרוב ל-20%. השקל נחלש מתחילת השנה ב-3.5%, לאחר שב-23 נחלש ב-3% נוספים אל מול הדולר, מול סל המטבעות איבד מתחילת 2023, קרוב ל-4.5%. אגרות החוב ירדו מתחילת החודש, וזאת למרות הורדת הריבית בישראל והצפי להורדת ריבית בארצות הברית וגם באירופה. בגזרת המקרו פורסמו לא מעט נתונים מעניינים. בנק ישראל הוריד את הריבית, האינפלציה ממשיכה להיחלש, הממשלה אישרה תקציב שנוי במחלוקת, דירוג האשראי של ישראל צפוי לרדת בקרוב, ומחירי הנדלן ממשיכים לרדת. גם בעולם פורסמו נתונים רבים, וה-S&P 500 ציין בסוף השבוע C של כל הזמנים. אלן דרור, מה שלומך?
טוב נדב, מה איתך? איך היה סופש?
היה בסדר גמור, תודה רבה. יש לנו הרבה מאוד נושאים מעניינים ורלוונטיים לתיקי השקעות. בוא נצא לדרך.
קדימה.
בוא נתחיל עם בנק ישראל שהקדים את הפד והודיע בתחילת החודש על הורדת ריבית ראשונה מאז שנת 2020 ל-4.5%. איך לפי דעתך השפיעה ההורדה על אגרות החוב? ומה אנחנו צפויים לראות בעתיד, בעתיד הקרוב? אתה חושב שיהיו הורדות ריבית נוספות?
טוב, אז אנחנו מכירים שבדרך כלל כשיש הורדת ריבית, יש גם ירידת תשואות, אגרות החוב עולות, ובסך הכל הורדת ריבית קשורה לאפקט חיובי על שוק האג"ח, לעתים גם על שוק המניות. הפעם לא רק שלא ראינו את התשואות יורדות ורווחי הון למחזיקי האג"ח, אלא ראינו את התשואות דווקא עולות, ואני אגיד אפילו, אני אחדד ונוסיף ואומר, שהאגרות חוב לעשר שנים של מדינת ישראל הציגו את הביצועים מהחלשים ביותר בכלכלות המפותחות בעולם מתחילת השנה. עכשיו, איך זה יכול להיות
שמצד אחד למרות שהורידו את הריבית?
וזה למרות שהורידו את הריבית, כן. איך זה יכול להיות? אז יש לזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שהיו ציפיות לפני כן של להורדת ריבית בישראל, ואולי אפילו ציפיות מוגזמות. ואני חושב שדבר שני שהוא מאוד מאוד רלוונטי למה שקורה פה בארץ, בינתיים מה שקורה עם המלחמה לאורך הזמן, ככל שחולף הזמן, יש פה כנראה התממשות של התרחי של מלחמה שלוקחת יותר זמן ממה שהעריכו בשווקים, נניח ברבעון האחרון בסוף שנה שעברה, בחודש נובמבר, בחודש דצמבר שנה שעברה, זאת אומרת יש לנו הבנה שהמלחמה הזאת תיקח יותר זמן ויש לזה השלכות, יש לזה השלכות על הגירעון, יש לזה השלכות על קיצוצים בתקציב, שזה השלכות על קצב הצמיחה, ורק כדי לסבר את האוזן, הממשלה בדיוני התקציב שלה לשנת 2024, כבר מניחה גירעון של 6% ו-6 עשיריות, שגם זה לא יעד כל כך שמרני. אז המשמעות היא יותר הנפקות. ובסוף השבוע כבר שמענו שאוטוטו הולכים להוריד את הדירוג של מדינת ישראל, ועל כל זה גם התשואות בעולם עלו. אז הנה קיבלנו המחשה נוספת למשהו שאנחנו כבר מכירים בכלכלה הרבה פעמים, שזה שהשוק מצפה לנתון כלשהו והוא מקבל את הנתון הזה, זה לא אומר שעכשיו נראה את מה שלמדנו באקדמיה. למה? כי השוק יכול להיות שנגזים בציפיות, וזה בדיוק מה שקרה פה בשוק המקומי באגרות החוב.
אני רוצה רגע שנחזור לתקציב שהזכרת אותו.
כן.
נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, הוא לא חסך במאמצים, בוא נגיד, כדי להסביר לממשלה כמה חשוב לשמור על תקציב אחראי.
צריך לעשות את ההתאמות הנדרשות בתקציב, זהו צו השעה, אנחנו בשעה שחייבים לעשות את ההתאמות האלה, גם להפנות יותר תקציבים לנושאי צמיחה, לוותר על הנושאים הפחות חיוניים, וגם כדי לשדר לשווקים שיש לנו תווה ימין.
אתה חושב שהנגיד הצליח לשכנע את הממשלה להציג תקציב אחראי?
אני חושב שהממשלה עשתה כל מה שהיא יכולה בהיבט של להציג לכאורה אחריות, למשל קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה של 5%, על פניו זה בא לתת מענה להוצאות ההולכות וגדלות ותופחות שקשורות למלחמה. כמובן שזה הקיצוץ שמבחינת האזרח, זה קיצוץ שהוא הכי פחות נוח, מבחינת הממשלה הנוכחית, זה הקיצוץ הכי נוח, כי לא צריך להתעמת ולהסתבך עם, עם
מגזר
הממשלה,
מסוים.
עם כל מיני הסדרים קואליציוניים. חשוב לציין שיש שתי אפשרויות לטפל בגירעון. אפשרות אחת זה הצמצום, לחסוך, להוציא פחות כסף. אנחנו רואים את זה בקיצוץ במשרדי הממשלה, בקיצוץ שאנחנו, כל אחד מאיתנו ירגיש בשירותים שהוא מקבל מהמדינה. ומאידך יש את האפשרות השנייה, שפה צריכים לעשות, לקחת את שתי השיטות, או לעשות מין כלים שלובים, וזה להגדיל את ההכנסות. אז הממשלה, כל מה שקשור להגדלת ההכנסות, דחתה ל-2025, למשל, הגדלת המע"מ באחוז לצורך העניין, זה רק מדברים על זה מינואר 25, יש גם העלאת מס בריאות, והעלאת ביטוח לאומי, ובקיצור, אם אנחנו מסתכלים על התקציב הזה, זה תקציב שהוא מאוד מאוד רע לאזרח, הוא מאוד לא תורם לצמיחה, והוא בא לתת סוג של אקמול לחברות הדירוג, ולהגיד, הנה, אנחנו לא מגדילים את הגירעון בצורה משמעותית, וגם אם כן, יש לנו תוכנית, איך אנחנו...
בעתיד, אבל לא עכשיו, אלא בעתיד.
נכון. עכשיו, אנחנו כבר שמענו, לפי הדיווחים שיש לפחות חברת דירוג אחת שפחות השתכנעה, ובצנרת יש הורדות דירוג, וזה קל מאוד להגיד, ב-2025, אז אנחנו נעשה דברים. היה הרבה יותר כנראה הגיוני, ונכון,
כבר אתמול.
כבר עכשיו היו באים ומראים לכולם, אנחנו רצינים, וכמובן, מייצרים תקציב שיש בו הרבה יותר מחוללי צמיחה לעתיד, ופחות כספים קואליציוניים ומשרדים ממשלתיים שהם מיותרים לכל הדעות כמעט.
אגב, החברה שכבר רמזה, אז מודי'ס צפויה להודיע בימים הקרובים על הורדת דירוג. היום הדירוג של ישראל עומד על A1 עם אופק שלילי, ואנחנו מצפים שתוך מספר ימים היא תודיע על הורדת הדירוג. מה היו ההשלכות של הורדת הדירוג, אם וכאשר הם יגיעו כמובן באופן רשמי?
כן, אז בסך הכל די פשוט. ההשלכות הן עלויות גבוהות יותר של גיוס כסף לממשלה.
אולי שווה רגע שתסביר בכמה מילים מה זה אומר גיוס כסף לממשלה?
אנחנו בסך הכל כמו משק בית שמכניס פחות כסף ממה שהוא מוציא. צריך להשלים את זה איכשהו. מדינות משלימות את זה על ידי הנפקה של אגרות חוב. חלק מהאגרות חוב מונפקות לשוק המקומי, וחלק מהאגרות חוב מונפקות בדולר בשווקים הגלובליים. וכשבאים משקיעים זרים לתמחר את עלות החוב, או כמה תשואה הם דורשים על איגרת חוב כדי לתת הלוואה למדינה כזו או אחרת, הם מסתכלים על הסיכון. וככל שהדירוג יותר
נמוך, הם צפויים לדרוש יותר כסף, יותר ריבית.
נכון, ובסופו של דבר, אחר כך גם שחברה ישראלית תבוא לגייס בעולם, יגידו רגע, לאיזה מדינה את שייכת? לישראל? ישראל היא כבר לא A1, היא A3, זאת אומרת, דירוגים יותר נמוכים, אנחנו דורשים ריבית יותר גבוהה, ואז זה גם מחלחל בסופו של דבר למשקיע הבית. אז כאילו, אם נסתכל על המשמעות, המשמעות היא פגיעה בסופו של דבר ברווחי החברות, פגיעה בצמיחה, פגיעה ברמת השירות לאזרח, כי גם הממשלה תצטרך לשלם ריבית יותר גבוהה, ובשורה התחתונה בסוף הכל מתכנס לאיכות החיים שלנו, שאיכות חיים תחת הנחה של דירוגים יותר נמוכים, איכות חיים או רמת חיים יותר נמוכה.
תגיד רגע, למרות המלחמה והעובדה שהחות'ים מונעים מספינות רבות להגיע לישראל, או הופכים את המחירים של אותם ספינות להגיע לישראל, מדד חודש דצמבר שהתפרסם דווקא ירד בעשירית האחוז, ועזר לסיים את שנת 23, אמנם בקצה העליון של 3%, אבל בתוך היעד של בנק ישראל. אתה חושב שהאינפלציה צפויה להמשיך להתמתן ולאפשר לבנק ישראל לקדם את מימוש התחזית לעוד 4 הורדות ריבית במהלך השנה, או שזה צפוי להשתנות?
אז קודם כל נגיד שזה הישג יפה של בנק ישראל, האינפלציה חזרה על היעד, וזה נהדר שזה קורה בסוף השנה הקלנדרית בדיוק, בסוף הזכירות שנת 2023, שנה שבה בנק ישראל הצליח לעמוד ביעד האינפלציה, שאומר...
היא היה מאמין אגב, בפודקאסט לפני שנה שזה מה שקרה.
נכון. אני אגיד שמדד ינואר לפחות צפוי להמשיך את המגמה החיובית הזו של התכנסות לתוך היעד, כי ינואר 2023, המדד שיצא עם פרסום ינואר 24, אז המדד הקודם, השתקד, היה פלוס 0.3%, כך שכל מדד שיצא פחות מ-0.3%, כנראה יוריד את האינפלציה עוד. עכשיו, בהסתכלות קדימה, אז יש פה שני כיוונים מנוגדים, אני הייתי אומר. כי מצד אחד אנחנו רואים ביקושים יחסית נמוכים בתקופת מלחמה, ואז לאחר מכן אנחנו מדברים על העלאת מע"מ ועלאת מיסים אחרים, מס בריאות, ביטוח לאומי וכדומה. הדברים האלה כמובן משאירים אתנו האזרחים עם פחות כסף בארנק ופחות יכולת לצרוך, אז זה מדכא ביקוש. גם צמיחה חלשה וחוסר ביטחון תעסוקתי, הייתי אומר, פוגעים בחדוות הרכישות ובסופו של דבר ממתנים את האינפלציה. אני חושב שמהצד השני יש לנו באמת עניין של אפשרות לפיחות נוסף במטבע, עלויות יבוא גבוהות יותר, ואז באמת כל מה שקורה בשינוע הסחורות לכיוון ישראל יכול להשפיע מצד ההיצע ולייצר פה מחסור. אנחנו רואים גם מחסור כזה בכל מה שקשור לעובדים בחלק מהענפים, וחברות, בעיקר גדולות, הרבה פעמים מנצלות את האווירה הזאת להעלות את המחירים. צריך להבין שלצד העליית מחירים הזו, בסופו של דבר, בתקופה כזו, שזה השפעות רעות על הצמיחה, אז אתה מעלה מחירים בטווח קצר, אבל בסופו של דבר, אנשים יחשבו פעמיים לפני שהם ילכו ויקנו מוצרים. ככל שהעומס, אני קורא לזה את זה, זה בסוף, בסוף זה מיסוי, עד ההכנסה הפנויה שלהם,
בואו, בואו.
יקטן. וזהו, לכן אני חושב שבגדול, יכול להיות גם תסריט, שהוא תסריט לא כזה טוב, של העתה בצמיחה לצד עלייה בלחצי האינפלציה. זה, ראינו את זה מצוין בשנת 2002, באינטיפאדה השנייה, שהדולר עלה לכיוון החמישה שקלים, האינפלציה מאוד, היה גם חוסר אמון בהתנהלות הממשלתית, הפיסקלית, ואז האינפלציה מאוד עלתה, היה מיתון, הייתה הבטלה, ובסופו של דבר בנק ישראל נאלץ לעלות את הריבית, ולא להוריד אותה.
דיברת קודם על מחסור גם בעובדים, וזה מביא אותי לשאלה שמטרידה הרבה מאוד אנשים, והיא נוגעת לתחום הנדלן, שבו מורגש המחסור הזה. שוק הנדלן גם מהווה, אגב, מקור חשוב מאוד לגביית מיסים, לצמיחה, לתחושת עושר של משקיעים. זה כמובן לצד הצורך הבסיסי של מגורים. בחודשים האחרונים השוק הזה מתאפיין במעט מאוד עסקאות לצד ירידות מחירים, אמנם מתונות, אבל ירידות מחירים. אני חושב שהעובדה שהריבית מתחילה לרדת, לצד התחושה שלא בונים מספיק, אגב, מחסור בעובדים, היא תחזיר את המגמה החיובית לענף הנדלן?
אני רוצה להתחיל, זאת אומרת, יש לנו, לכל מי שגר במדינה הזאת, חוויה מאוד חיובית מתחום הנדלן, כאילו זה די ברור שהנדלן לאורך זמן עולה, ואנשים מעריכים, חלק מהאנשים מעריכים שזה מה שהיה הוא מה שהוא יהיה, והנדלן ימשיך לעלות. אנחנו כבר תקופה די ארוכה מדברים עוד לפני המלחמה, על זה שדווקא זה זמן טוב למכור דירות בישראל ולא לקנות. אני באמת חושב, ואני עוד שאני אסביר גם למה, שצריך לקרות סוג של נס, כדי שמחירי הנדלן בישראל יחזרו לעלות. עכשיו בוא נגיד, בוא נדבר רגע על הלמה. קודם כל, עוד קצת, עוד נתון. נתוני המשרות החדשות, זה נתון שפורסם בשבוע שעבר, אז הנתון הזה משקף ירידה של 45% באוקטובר-נובמבר, לעומת התקופה המקבילה ב-2023, וירידה של 73%, נדב, 73% לעומת התקופה המקבילה ב-22. זאת אומרת, השוק כפו. עכשיו, למה השוק כפו? כי כמובן שקודם כל, המחירים של הדירות לא ממש ירדו בצורה משמעותית.
אנחנו מדברים על זה הרבה זמן, שבסוף המחירים האלה יצטרכו להיפגש עם מישהו ירצה שתהיה עסקה.
כן, אז כרגע שאתה מסתכל על, על מה קרה למחירי הדיור ב-12 חודשים האחרונים, ירידה של קרוב ל-2%. אוקיי, אבל כמה מחירי הדיור עלו מאז הקורונה נניח רק? שגם לפני זה הרי הם עלו 10 שנים בערך. ומאז הם טסו, זאת אומרת הם עלו 10 שנים ברציפות ואז טסו עוד שנתיים. אבל מה קרה מאז? הריבית עלתה מ-0 ל-4.75, עכשיו היא קצת ירדה ל-4.5% היום, על כל משכנתה של מיליון שקלים, משלמים, יש החזר חודשי של בערך 5,700 שקלים. אם אני לוקח ריבית, לא ריבית שהייתה לפני שנה וחצי, שנתיים, אלא ריבית נגיד יותר, טיפה יותר מתונה, של 3.5% לעומת היום, נגיד ריבית על משכנתה ל-25 שנה, היא בסביבות 4.7, 4.8, 4.9. אז יש פה פער של 700 שקל על כל מיליון שקל שאנשים משלמים. בסופו של דבר, שאתה בא ואתה רואה דירה שאתה רוצה לקנות, ואז אתה חוזר הביתה, אוקיי, נניח ואתה רוצה, זה מעוגן לך בראש, הסכום הזה זה סכום שאתה מסוגל לעמוד בו. אתה חוזר הביתה ומתחיל לשים את הדברים על אקסל ולראות, האם אני מסוגל לשלם את המשכנתה? פתאום מגלה שהמשכנתה היא הרבה יותר גדולה ממה שאתה דמיינת לעצמך. ועסקאות שיכלו להיות מבוצעות בריבית שהייתה סביב האפס, ממש ממש לא יכולות להיות מבוצעות בפועל בסביבת הריבית הנוכחית, וגם אם הריבית תרד עוד
אז זהו, אז אני רוצה לשאול,
במהלך השנה.
השוק מגלם 4 הורדות ריבית במהלך השנה.
נכון.
אנשים שהיום יקחו משכנתה, בעצם לוקחים את זה בחשבון. זה לא יגרום להם כן לחזור ולרכוש נכסים?
אז קודם כל, היום שאתה מסתכל על תמחור של ריבית קבועה ל-25 שנה, השוק כבר מגלם את ההורדות ריבית שאתה מדבר עליהן. אז איפה זה כן יכול אולי לבוא לקראתם, בכל מה שקשור כמובן לריבית מבוססת פריים. ואני אומר, יתרה מזאת, בסוף אתה צריך לקנות היום את הדירה, אתה עושה את החישובים היום, אתה לא יכול לדעת מה יהיה עם הריבית בוודאות בחודשים הקרובים, יכול להיות שתרד קצת יכולת שלו. גם בנק ישראל מדבר על ריבית שתרד, כמובן לא לאפס, הוא מדבר על ריבית שתרד ל3% ושלושת רבעי.
היא לא תרד לרמות שראינו לפני הקורונה. אנחנו עדיין צופים שהריבית תהיה משהו כמו 3.75% לפחות כשנה מעכשיו.
זה סדר גודל של הורדת ריבית, אנחנו היום ב4.5%, זאת אומרת אין פה איזושהי דרמה, וצריך לזכור, רמת חוסר הוודאות גם שיש כרגע במדינה, עם המלחמה הזאת שהיא ארוכה ומתמשכת, עם צמיחה שצפויה להיות חלשה, עם שוק עבודה שיש היום ירידה בסופו של דבר בביקוש לעובדי ההייטק, ביחס בטח לרמות השיא, ירידה משמעותית, אז אנשים גם מרגישים פחות ביטחון, וכל הדברים האלה מתכנסים לכך שמה צריך לקרות, עוד פעם אני שואל, כדי שמחירי הדירות יחזרו לעלות. אוקיי, אולי ריבאונד מטורף אחרי המלחמה, אבל אז הריבית לא בטוח תרד, אם ביקוש מאוד גבוה, אז הריבית יישאר גבוהה, ראינו שהמחירים לא עלו, אפילו ירדו עוד לפני המלחמה, אז זה לא משנה את המצב בצורה מהותית. ולכן אני אומר, יש פה באמת אנומליה, ובסופו של דבר, כשאתה שם את האפשרות לסחור דירה או לקנות דירה על מחשבו, נראה שמצבם של הסוחרים הרבה יותר הגיוני לסחור דירה היום מאשר לקנות דירה, ולכן אני חושב שהשוק הזה עוד ממש ממש רחוק משיווי משקל, ומחירי הדירות יכולים לרדת, ועוד אפילו בצורה די משמעותית, ויכול להיות שבעתיד, כשנראה אפקט של המחסור בעובדים, שמייצרים עכשיו ירידה בהתחלות הבנייה נניח, אז אנחנו נראה אולי איזושהי התאוששות, אבל צריך לזכור שהצבר הזה, את החוסר שלו אנחנו נראה במרחק של 2-3 מהיום.
טוב, יהיה מעניין לעקוב, כמובן שאנחנו נתייחס לזה גם בעתיד. אני רוצה רגע לעבור לנקודה שאנחנו קיבלנו עליה, אני חושב שהיא חזרה בכל שיחה שנייה שלנו. נושא של ה-S&P 500 בשנת 2023, וכל מי שנצמד אליו במסלולים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות והפנסיה, באמת חוו שנה מדהימה של עלייה של 25%, ושיא חדש שנקבע אגב בסוף שבוע האחרון. הרבה מאוד אנשים העבירו, גם אחרי העליות הגבוהות האלה, את הכסף למסלולים האלה, זאת אומרת, בימים האלה. מה התרחיש האופטימי, ומה התרחיש הפסימי למדד, ואני אקשה עליך עוד יותר, האם היית ממליץ היום לאנשים לעבור ולהיצמד למדד הזה בחסכונות ארוכי הטווח שלהם?
אוקיי, אז אכן כך, ה-S&P 500 הוא נמצא באחת התקופות הטובות שלו בהיסטוריה, אתה יודע, נדב, אני כל שנה עוקב אחרי מה קרה למי שהשקיע למניות לאורך זמן. מדד ה-S&P 500 ב-15 שנים האחרונות הניב תשואה שנתית ממוצעת של 12.5%. על פניו, הרבה אנשים מסתכלים על זה ואומרים, אה, מה אני צריך להסתבך, נקנה את ה-S&P 500 וזהו. אבל כמובן שיש בזה עלייה וקוץ בה. זאת אומרת, ככל שיותר ויותר אנשים נוהגים באסטרטגיה הזאת של לקנות את המדד עצמו, הם בעצם מפמפמים את המניות, בעיקר הגדולות של המדד, שגם ככה נהנות מביקוש כתוצאה מכל מה שקשור ל-AI. אנחנו מכירים את זה ששבע מניות ב-S&P 500 הם מייצרות את עיקר העליות, בטח בשנה ומשהו האחרונות, והמשקל שלהם במדד הלך והתנפח. לכן, אני מציע להרבה מאוד אנשים, קודם כל להיזהר מהעניין הזה של להיחשף רק למדד אחד, רק למטבע אחד, רק למדינה אחת. עכשיו, ניגש שנייה בתמחור. המכפיל רווח היום על ה-S&P 500, על הרווחים של עוד 12 חודשים, לא על הרווחים 12 חודשים אחורה, על הרווחים העתידיים, עומד על 21. זה אומר תשואה שנתית של 4.75. אז זה לוקח בחשבון צמיחה של רווחי החברות של 10% במהלך השנה, ברמה של ה-S&P היום. אז כדי שה-S&P ימשיך להיות סביר להשקעה, אנחנו צריכים לראות שרווחי החברות באמת יעלו בקצב המתון הזה של נגיד בין 5-10% בשנה. יכול להיות, דואבול, לא בכיס, לא ודאי. אנחנו צריכים גם לראות, כי הרי זה בסוף עניין של אלטרנטיבת השקעה, כי כשאתה משקיע ב-S&P 500 שמגלם תשואה שנתית של 4.75, יש לך היום גם אגרות חוב ממשלתיות, נניח שמגלמות תשואה מעל האינפלציה של 1.75%. אז יש פה פער של 3% על השקעה נניח שמניות זה דבר ריאלי, שרווחי החברות גם צמודים למדד, אז יש פה פער של 3%, זה לא פער מאוד גדול היסטורית, אבל אם הריבית או התשואה הריאלית באג"ח תרד לאפס, מ-1.75 היום לאפס, אז כן, יש לנו פה אפשרות לראות את ה-S&P מתומחר טוב. וגם כמובן צריך לראות שפרמיית הסיכון, שהיום כאמור היא נמוכה, היא תישאר נמוכה, ולא פתאום משקיעים ידרשו יותר, פיצוי יותר גדול עבור השקעה במניות ולא באג"ח. אז בואו ניקח רגע שני תרחישים, יש תרחיש פסימי לשוק, כדי ששוק ה-S&P 500 יניב תשואות חלשות, או לחילופין ימשיך לעלות למחירים עוד יותר יקרים, אז צריך להיות מיתון, בתרחיש של מיתון סביר מאוד להניח שרווחי החברות לא יצמחו בין 0 לבין 5-10%, אלא אולי לא יצמחו בכלל, אולי בכלל רווחי החברות קטנו, ואז אנחנו, התמחור הנוכחי לא מצדיק את עצמו. עוד משהו רע שיכול להיות זה האצה באינפלציה עוד פעם, ואז אנחנו מדברים על ריבית שהיום לא רק שהיא לא תרד לאפס, אני מדבר על הריבית הריאלית. אני רק אגיד אולי מה זה ריבית ריאלית. הריבית הריאלית זה הריבית השקלית או הדולרית שלא צמודה לשום דבר, בניכוי האינפלציה. אז אם אנחנו לוקחים למשל היום את ריבית בארצות הברית היא 5.5%, ונניח שהאינפלציה היא 3%, אז יש לנו ריבית ריאלית של 2.5% לטווח של שנה. ולטווחים ארוכים היא קצת יותר נמוכה. אוקיי, אז ההאצה באינפלציה תגרום לריבית להיות יותר גבוהה. והנה אנחנו, בסופו של דבר, זה תרחיש פסימי. תרחיש אופטימי זה שלא יהיה מיתון, כלומר חברות ימשיכו להרוויח יותר, והפד יחתוך את הריבית באגרסיביות, תוך כדי שפרמיית הסיכון תמשיך להיות נמוכה, למרות כל האתגרים שיש היום בעולם. כל אחד יכול לעצמו צד, במה הוא חושב שיותר סביר שיקרה, אבל זה הסיפור של ה-S&P 500.
אני רוצה רגע שנדבר קצת על איגרות חוב, מה התשואות הגלומות היום בשוק איגרות החוב, אתה יודע מה? לפני זה. כן. אני רוצה להגיד לאותם אנשים שבאמת רואים את ההצלחה הגדולה במדדים, במדד ה-S&P וההצמדה שיש אליו במכשירים הישראלים, יש אפשרויות נוספות להיצמד למדדים בדרך אולי טיפה יותר מתוחכמת, במתודולוגיות שונות, והיא קיימת. צריך לבדוק, לראות איך עושים את זה. אפשר גם לפנות אלינו ואנחנו נכווין לדבר הזה, אבל בהחלט יש דרכים חכמות להיחשף למדדים, לניהול פסיבי, שלא רק דרך ה-S&P 500.
נדב, אנחנו עשינו פודקאסט על זה, אולי אפשר להפנות. אתה זוכר את המספר של הפודקאסט שעשינו?
פרק 44.
פרק 44, אני מדבר בדיוק על אפשרות איך להשקיע במדדים, אבל לא רק ב-S&P 500, אלא בצורה הרבה יותר חכמה. שווה לדעתי צפייה.
אוקיי. נחזור לאגרות החוב. מה התשואות הגלומות היום בשוק האג"ח? מה צריך לקרות כדי שתהיה שנה טובה באפיק הזה? ומה צריך לקרות גם כדי שתהיה שנה פחות טובה?
נתחיל מהקום הממשלתי. אנחנו מדברים על תשואות בישראל שלשנה 3.8% זה ירידת תשואות משמעותית, אבל ככל שהולכים ומעריכים מחר, מעריכים את תקופת ההשקעה, התשואות בישראל עולות אפילו יותר מארצות הברית, כבר באזור של משהו כמו 6 שנים, יש מהפך, כלומר התשואות שבארצות הברית בדווחים הקצרים, התשואות שהן יותר גבוהות כי הריבית הנומינלית בארצות הברית כרגע יותר גבוהה מאשר בישראל, בארצות הברית אנחנו עדיין סביב 5.5% ריבית, בישראל אנחנו ב-4.5%, אז יש פה בטווח הקצר יתרון להשקעה בחול, אם אנחנו מנטרלים את החשיפה למתח, אבל כשאנחנו הולכים ל-7-10 שנים, וכמובן 30 שנה, התשואות בישראל כבר מגלמות פרמיית סיכון יותר גבוהה, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון, זאת אומרת, איגרות חוב ממשלתיות היום, בטח בישראל, הן עדיין לוקחות בחשבון ירידת ריבית, כמה ירידות ריבית במהלך השנה, הנה, לשנה היום אפשר לקבל תשואה של 3.8%, זה גם לשנתיים, הריבית היום בארץ היא 4.5%, ואנחנו לא ספק שוק שכבר מגלה מורדות ריבית, כדי שאנחנו נראה שוק טוב באגרות החוב, אנחנו נצטרך לראות את הריבית יורדת יותר ממה שהיא גלומה, יותר ממה שהשוק מגלים. ובארצות הברית השוק קצת נרגע, מגלם היום משהו כמו 5.5 הורדות ריבית, הוא היה ב-6.5 פעם אחרונה שדיברנו על הנושא הזה, אז כן. גם שם ראינו עליית תשואות, ואני חושב שהשוק מתחיל גם בארץ וגם בחול, להבין שקצב ירידת הריבית הוא לא יהיה מאוד מאוד חד, כל עוד אין מיתון, לא רק שאין מיתון, אין ממש יעתה, זאת אומרת הכלכלה האמריקאית למשל, צומחת בקצב שהוא עולם את תוואי הצמיחה ארוך הטווח שלו, זאת אומרת, אין פה שום אינטרס.
אין שום, נכון, אין פה שום זיכרון לאיזשהו מיתון, ובאמת אין אינטרס כרגע לבצע הורדות ריבית בצורה דרמטית.
נכון, הדבר היחידה דרך אגב שהבנקים המרכזיים, בטח ארצות הברית, מוריד את הריבית, וזה חשוב להבין את זה, כי שהיינו באינפלציה של נניח 6%, 5%, והריבית הייתה 5.5%, אז בעצם הריבית הריאלית הייתה 0.5%. נגיד 5.5% ריבית, כן, אינפלציה כן. 5%, אז הריבית מעל האינפלציה 0.5%. כשאינפלציה יורדת חזרה לאזור ה-3%, והריבית הנומינלית עדיין 5.5%, פתאום הריבית הריאלית היא 2.5%. יש פה כאילו עליית ריבית בלי שהבנק המרכזי עשה משהו. אז הוא צריך להוריד את הריבית רק כדי לשמור על מדיניות מוניטרית דומה למצב שהיה טרום ירידת האינפלציה. זה מה שהבנקים המרכזיים מנסים להסביר לשווקים, שתהיה הורדת ריבית איטית, שעולמת את הירידה באינפלציה, אבל לא כזאת שבאה לעזור לכלכלה להתאושש, כי הכלכלה לא צריכה עזרה כרגע.
ברור.
עכשיו רגע, אני רק אגיד עוד משהו לגבי האפיק השקלי בישראל, הקונצרני. אז האפיק הקונצרני בישראל מגלם עדיין באזור ה-A, תשואה של בערך 5.5% על מחם של בערך 3 שנים. באזור ה-AA 5.25%, קצת פחות, 5.15%. זאת אומרת, אנחנו ראינו עליית תשואות בעיקר בדירוגים הגבוהים ובממשלתי, בדירוגים היותר נמוכים אנחנו דווקא לא ראינו את התשואות עולות ביחס לתחילת השנה, אבל בסך הכל אני חושב שהשוק הישראלי וגם השוק האמריקאי בקטע של האג"חים יש לו קצת אתגרים. זאת אומרת, השוק הלך מאוד מאוד חזק עם העניין הזה של כמה הורדות ריבית יהיה במהלך השנה, מצד אחד, ומצד שני גם השוק המניות רץ על הדבר הזה, אבל יש פה חוסר הלימה בין מה ששוק איגרות החוב מגלם, הורדות ריבית יחסית משמעותיות, לבין מה שהבנק הפדרלי או הבנקים המרכזיים משדרים, ושוק המניות שכאילו כרגע חוגג משני עולמות, איזה יופי אין מיתון, איזה יופי הריבית נחתכת, ופה כל הדבר הזה מייצר אתגרים לתוך 2024.
חשוב גם להגיד לגבי אנשים שיחדשו עכשיו את הפקדונות שלהם, בין אם שקליים או דולרים, שלא יצפו לאותה ריבית שהם קיבלו לפני שנה, בעקבות אותם הורדות ריבית שצפויות לנו וכבר גלומות גם בפקדונות שהבנקים ייתנו, וגם הם יחזרו לחפש אלטרנטיבות, אז זה כסף שיחזור לשוק, בין אם לאגרות חוב, עם רכיב מנייתי כזה או אחר.
כן.
אני רוצה לסכם. אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת, כמו שצריכנו להבין בחצי שעה האחרונה, ה-S&P מצד אחד בשיא של כל הזמנים, למרות הריבית הגבוהה היחסית והציפיות שלא התממשו בכלל למיתון, מצד שני אגרות החוב מגלמות יותר הורדות ריבית ממה שהבנקים המרכזיים משדרים, ובישראל מלחמה והמון אי ודאות. איך אתה ממליץ בתוך כל הדבר הזה לבנות תיק השקעות ממש בכמה משפטים בימים האלה?
כן, אז אני הייתי לוקח ומחלק את התיק היום למניות ונגיד חוב. אז בחלק המנייתי, שילוב בין מנהלי השקעות אקטיביים שבוחרים את המניות לפי כל מיני, לפי יכולות, זאת אומרת, יש את הגופים שמתמחים בניהול מניות, שהציגו ביצועים טובים לאורך זמן בניהול המנייתי, בקרנות ההשתלמות, בפוליסות החיסכון, בקופות הגמל, לתת להם נתח משמעותי בניהול, לצידם נתח דומה של השקעות פסיביות, אבל בשיטה שהיא לא עוקבת אחרי S&P 500, אלא עוקבת על מניות צמיחה.
אולי לא עוקבת אחרי מדד אחד, אלא עושה משהו טיפה יותר מתוחכם, אוקיי.
נכון, וגם נותנת חשיפה, זאת אומרת, הגישה השנייה גם נותנת חשיפה, וזה מכוון למטח, כן רואה תהליך של המשך פחות של השקל ביחס לדולר, ביחס לסל המטבעות. אותו דבר בחלק האג"חי, זאת אומרת, אנחנו רוצים גם בחלק האג"חי, לתת אולי משקל יותר גבוה לישראל, כי בסוף אגרות חוב תשואות יותר, מגלמות תשואות יותר נמוכות מאשר מניות לאורך זמן, אבל גם שם אנחנו צריכים לטבל את התיק בהשקעה באג"ח בחו"ל, וההשקעה באג"ח בחו"ל וההשקעה במניות בחו"ל ייתנו לתיקים כרגע מענה מאוד מאוד יעיל לשני מקרים. המקרה הראשון, שהמצב בישראל ממשיך להיות פחות טוב בצורה מובטת ביחס לעולם, והשקל ימשיך ויחלש, אנחנו נראה פה התחזקות של הדולר שתגן על התיק, או במצב של היפוך מגמה בשווקים, בטח בשוקי המניות ועלייה בפחד העולמי, מכל מיני סיבות שיכולות להיות, ואז אנחנו יודעים שאנשים רצים לדולר, ואז אנחנו מייצרים בקטע הזה תיק עם שכבת הגנה יחסית משמעותית, והייתי מצרף עוד משהו, שאולי קצת מפתיע לאור העניין שהרבה אנשים מדברים על, יש כאילו מין קונצנזוס להורדות ריבית, אני דווקא הייתי מכניס רכיב של ריבית משתנה, שייתן מענה לתרחיש שהריבית לא יורדת כמו שמעריכים, אולי אפילו האינפלציה הולכת ומרימה ראש עוד פעם, כמו שראינו בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת, זאת אומרת, זה לא דן דיל, זה לא עניין ברור שהצלחנו למגר את האינפלציה, יכול להיות עוד הפתעות במהלך השנה, וכמובן שככל שהצמיחה בארצות הברית, באירופה, ביפן, בעולם, ממשיכה להיות יחסית חזקה, יכול להיות שהבנקים המרכזיים ממש ממש לא ימהרו להוריד את הריבית כמו שהשוק חושב, ואז אנחנו נראה הפסדי הון באגרות חוב עם הריבית קבועה, ומה שיכול לספק לנו תשואה שוטפת יחסית חזקה עדיין, זה אגרות חוב בריבית משתנה, שכרגע מגלמות ריבית שוטפת, משמעותית יותר גבוהה מאגרות חוב עם ריבית קבועה, כי באגרות חוב בריבית משתנה, אם הריבית ירד, הקופון ירד בהתאמה, ולכן זה עוד רכיב שיכול לחזק מאוד את תיק ההשקעות היום.
דרור, המון תודה.
תודה נדב, תודה לכל המאזינים שלנו.
נאחל מכאן, כן, נאחל מכאן בשורות טובות לכולנו, גם באופן אישי, יש בן של לקוח שלנו, אופיר, מגדוד 890 שנפצע, ונאחל לו להחלים ולחזור לעצמו כמה שיותר מהר, ולכולם, שנזכה לימים טובים יותר.
פנטח. ביי, אדם.
ביי, להתראות.